טוב, בוקר טוב ושלום וברכה. אנחנו היום מתחילים החלק השכלי. בחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל. ובו תהיה ההתבוננות ובו יקנה החוכמות ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. תודה. ואלו הפעולות חלק מן מעשי וחלק עיוני. המעשי ממנו מלאכתי וממנו מחשבתי. העיוני הוא אשר בו ידע אדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן, ואלו הן אשר יקראו חוכמות סתם. והמלאכתי הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו הנגרות ועבודת האדמה והרפואה והספנות, והמחשבתי הוא אשר בו נתבונן בדבר אשר יצא לעשותו, ואשר יצא לעשותו, אם אפשר לעשותו, אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. זה שיעור מה שראוי שיזכר מעניין הנפש שאינה. טוב. אז הנה, בואו עכשיו ניכנס יותר לחלק השכלי, ובעצם פה אנחנו מדברים על תופעות נפשיות שאנחנו לא הכרנו אותן עד עכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו רק מה שנחזור על מה שדיברנו. דיברנו על הזן, זה כל מיני פעולות שקורות בגוף כתוצאה מהשפעת הנפש, בלי התערבות של האדם. זה קורה מעצם זה שהנפש נמצאת בגוף, כל הפעילויות האלה, זה בלי השפעה שלנו בכלל, אין לנו גם שליטה על הדבר הזה. כן, כל מה שפועל באופן טבעי, מעצם החיבור בין הנפש לגוף, כל חילוף החומרים, חילוף התאים, כל הדברים האלה. החלק המדמה, סליחה, המרגיש, זה הנפש שחשה את עולם החומר. חובה את הקשר לעולם החומר דרך החושים, זה דרך איברים מסוימים בגוף, הנפש חובה את הקשר לעולם החומר. זה החוויות של המרגיש. אמרנו, החוויות האלו, הן נעצרות בנפש, זה נקרא מדמה, זה עוד דבר, עוד כישרון של הנפש. זאת אומרת, גם בתום החוויה, החוויה הזאת היא נעצרת בנפש, וזה המדמה. זאת אומרת, זה הזכירה של הרשמים שבאים כתוצאה מחוויות של המפגש עם עולם החומר, וגם במדמה יש לו עוד תכונה, זה שהוא יודע לעשות כל מיני הרכבות, וגם זה, באופן פשוט, הוא מרכיב את הרכבות האלה מצד עצמו. זאת אומרת, כמו שאנחנו בחלום, זה קורה בלי שאנחנו מתערבים, כל ההרכבות האלו שכל הזמן קיימות במדמה. המתעורר, זה אמרנו, זה ההימשכות למשהו מסוים באופן ספונטני, זאת אומרת, זה תגובות ספונטניות של האדם בהקשרי מציאות מסוימים, ובעצם מה שקוראים לזה העמידות, זה התגובות האינסטינקטיביות הקבועות שלנו. כלומר שתמיד בהקשר מסוים האדם יגיב באופן מסוים של התעוררות, כן? או התעוררות או הימנעות מההתעוררות, כן? כמו שדיברנו בעריכות ביחס למתעורר, מתוך זה גם הגוף פועל. כלומר, מתוך ההתעוררות הזאת הגוף פועל, ההתעוררות היא גורמת לגוף לפעול בצורה מסוימת. כן, אבל ההתעוררות עצמה, מה שתיארנו פה, זה מה שקיים בנפש באופן של התעוררות ספונטנית בהקשרי מציאות מסוימים. טוב, עשינו את הסקירה הזאת כדי שניכנס לתופעות הנוספות ונראה איך בעצם לא התייחסנו אליהם. כן, בוא ניקח עכשיו במילים שלנו, כך נראה את זה בדברים של הרמב״ם. חשיבה, איפה היינו מגדירים אותה? חשיבה היא גם כן מצב נפשי. איפה אנחנו מגדירים את החשיבה? זה לא הזן, זה לא המרגיש, זה לא המדמה, זה גם לא המתעורר. החשיבה זה עוד תופעה נוספת. זה גורם לנו להגדיר שיש פה עוד תופעות נפשיות נוספות. זאת אומרת, המפגש שלנו, כן, ההכרה שלנו במציאות הזאת של פעולות, כמו חשיבה, ותכף אנחנו נראה יותר בצורה יותר מדויקת מה כלול בתופעות החדשות שעד עכשיו לא דיברנו עליהן, גורמת לנו לראות בתופעות האלה, כיוון שיש בהן מכנה משותף, תופעות מסוג חדש שכנראה לנפש יש יכולת נוספת שהיא לא כלולה ביכולות שדיברנו עליהן. כן? זה בעצם מה שגורם לנו לתפוס שיש פה יכולת נוספת שלא דיברנו עליה עד עכשיו. זה מה שקורא לזה החלק השכלי, כלומר היכולת שקשורה לחשיבה, הכרה שכלית, כן? שכלית. כן, בואו נדבר קודם כל על השכל עצמו. אז מה שאנחנו יודעים לומר על השכל עצמו זה כך, שהשכל, כמו שאנחנו רואים פה, הוא חלק ממציאות הנפש, כלומר הוא חלק מהתופעה הנפשית, המציאות הזאת של החשיבה. כרגע, בשלב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נתייחס לשכל כמו שמתחילים אל הדמיון. זאת אומרת, זה הנפש היא אחת, כמו שאמר הרמב״ם, ויש לה יכולות שונות. אז כמו שיש לה את היכולת להרגיש, את היכולת שנקראת זן מרגיש, יש לה את יכולת החשיבה. זה היכולת הנוספת, החדשה שאנחנו עוסקים בה כרגע. עכשיו, כדי להבין יותר טוב, צריך לעשות פה קצת סדר בדברים של הרמב״ם פה. כן, אם תשימו לב, יש פה איזה מין קפיצות ודילוגים כאלה. הוא אומר ככה, הוא הכוח נמצא לאדם כבר, כוח זה כמובן יכולת. יש יכולת לאדם אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההתבוננות, ובו יקנה חוכמות, ובו יבחיר בי למגולה ונאה מן הפעולות. כן, כלומר, הרמב״ם פה מפרט ארבעה עניינים שאנחנו מסוגלים מבחינת הנפש לבצע אותם, רק כתוצאה מהיכולת הנוספת הזאת. כלומר, היכולות הקודמות לא יאפשרו לנו את כל ארבעת העניינים האלה. עכשיו, מה בדיוק כלול בכל אחד מהם? אני מעדיף בשלב הזה לא להתייחס, כיוון שיש פה כמה דברים שהם לא הכי ברורים, אבל בואו נראה ביחס להבחנה בתוך הפעולות. ואלו הפעולות, כן? אלו הפעולות, הכוונה, אלו הפעולות השכליות. כן, זה לא הולך למילים, ובו יבחין בין המגונה ובין הפעולות, זה אנחנו אמרתי, אני אתייחס לזה בהמשך, ואלו הפעולות זה, כוונה, אלו הפעולות של השכל, חלק מהן מעשי וחלק עיוני. בוא נדלג על המעשי, אני רוצה לעבור לעיוני. עיוני זה הכוונה תיאורטי. זאת אומרת, הרמב"ם אומר לנו, אנחנו על ידי היכולת הנפשית הזאת, שנקראת היכולת השכלית, אנחנו יכולים להיות משכילים, כן, משכילים את התכנים שתכף נתייחס להם. אני רוצה להתייחס קודם כל לעיוני. העיוני הוא אשר בו ידע אדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שאין, ואלו הן אשר יקראו חוכמות סתם. זאת אומרת, העיוני זה בעצם המדע התיאורטי. זאת אומרת, זה שעכשיו, בלי השלכה פרקטית, כן, לדוגמה, אני מסתכל על הישות הזאת שלפניי. כן? אני חווה איזה חוויה מסוימת. בוא נניח חוויית, אני גם חווה חוויית מישוש, אבל בוא נניח שאני רק מסתכל בעיניים. אני חווה חוויית ראייה, נכון? עכשיו, אבל אני גם אומר לעצמי, רגע, זה שולחן. ההגדרה, זה שולחן, היא לא קשורה לאף אחד מהיכולות הקודמות. היא בשכל. היא בשכל. יותר מזה, אנחנו נדייק יותר בהמשך, אבל כרגע אני רוצה רק לומר, כל מה שאנחנו רגילים להכניס הגדרות או דברים מהסוג הזה, גם אם זה מצורף לדברים של החוש, כן? החוש הוא לא מגדיר הגדרות, החוש הוא חווה חוויה. כן? סביר להניח שאם היה פה תינוק, לא יודע, בין 3 חודשים, הוא היה חווה חוויה דומה לחוויה שלי מבחינת המרגיש, מבחינת המרגיש, הוא היה חווה חוויה דומה, וכן, בהנחה שהעיניים שלו כבר מסוגלות לקלוט בצורה טובה, כאילו יש לו כלים טובים כדי לקלוט, אז הוא היה חווה חוויה מבחינת המרגיש, אבל מבחינת המחשבה שעכשיו אצלי התלוותה, זה שולחן, ושולחן זה לא כיסא, וזה לא זה, וזה לא כל מה שעכשיו אמרתי, כל המחשבות האלה, הן לא קורות במרגיש, הן קורות בדבר אחר, בנפש, הן קורות בשכל. לא במרגיש. כן, עכשיו, זה נקרא עיוני. עיוני זה בעצם הגדרת המציאות. לדוגמה, אתה לומד, זה לא חייב להיות דווקא מדעים מסובכים. זאת אומרת, אני בכוונה התחלתי מזה, הרי כל המדעים, מה שקוראים זה מדעי הטבע, מתחילים מהצפייה במציאות. הצפייה במציאות היא לא של השכל, הצפייה במציאות היא של המרגיש. זה קליטת החושים. אחר כך בא ניתוח של השכל, כלומר, כל מיני הגדרות. על בסיס מה שקלטו החושים. ההגדרות האלה, המחשבות וכל העניין הזה, זה מה שקורא לזה הרמב״ם במדע העיוני. עכשיו, המדע העיוני, כמו שאמרנו עכשיו, הוא יכול להתייחס לעולם החומר, והמדע העיוני, כמו ש... כן, אחר כך זה מתפתח, זה המדעים שאנחנו מכירים, כן? זה מתחיל מהמחשבות הפשוטות האלו שהזכרתי אותם כרגע, ואחר כך מתפתח ליותר ויותר, כשמנסים להבין, טוב, אז מה הסיבה לזה, למה זה ככה ולמה זה ככה, למה היצור הזה הוא כזה והיצור הזה הוא אחר, ונסים למצוא סיבות ותוצאות, ואז נוצר איזה תיאוריות שלמות של תפיסת המציאות בדרכי השכל. זה המדעים כמו שאנחנו מכירים אותם. כן? זאת אומרת, זה יכול להיות הביולוגיה, הפיזיקה, הכימיה וכולו. כן? זה מה שנקרא היכולת העיונית של השכל, היכולת העיונית של השכל, וכרגע אנחנו לא נוגעים למעשים. תכף נסביר ביחס למעשים שהוא רואה בהם קטגוריה נוספת. עכשיו, היכולת העיונית של השכל ודאי היא יכולה גם להשיג השגות בישויות שאינן חומריות. כן, זאת אומרת, לדוגמה, הידיעה שלנו בזה שיש, נקרא לזה מציאות השם, בהנחה שיש אפשרות שכלית להגיע לאיזושהי רמה מסוימת של בירור, או בקשר בין מציאות השם לבין העולם שלנו, בהנחה שבמושגי השכל יש אפשרות להגיע לבירורים, כן, הרמב"ם ודאי סבר ככה. כל המדע הזה, כל המדע הזה שנוגע לממד הרוחני של המציאות, גם הוא קשור ליכולת העיונית של השכל. זאת אומרת, היכולת העיונית של השכל, זה היכולת להשיג במושגי השכל, בין ישויות חומריות, בין ישויות שאינן חומריות. כן, מה שאנחנו כרגע עושים, אנחנו עוסקים בשכל. כן? ואנחנו מנסים להבין את הישות שנקראת נפש. נכון? זה מדע עיוני שנוגע לישות מסוימת שנקראת נפש האדם. אם עכשיו נתמקד בכוס הזאת וננסה להבין בשכל מה זה הכוס הזאת, יש פה יצור, הוא גלילי, יש בו נפח מסוים, יש לו חלל, יש לו דפנות, אני יכול להתחיל לתאר את הדפנות שלו. כל התפיסה הזאת שכרגע אמרתי זה מדע עיוני, בהקשרים של תפיסת המציאות של ישות חומרית. הנפש זה ישות שאיננה חומרית במובן הפשוט של המושג. עכשיו נניח שאנחנו נתחיל עכשיו להתבונן בשאלה האם יש מלאכים או אין מלאכים ומה זה ואיפה זה נכנס ומי אמר שזה קיים וכולו, כל הבירור הזה זה מדע עיוני שמתרחש בשכל. זאת אומרת, זה תפיסת המציאות כמות שהיא. זה מה שאומר הרמב״ם, העיוני הוא אשר בו ידע הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן, כן, ואלו הן אשר יקראו חוכמות סתם. כמו שאמרנו, כל החוכמות, אנחנו מכניסים אותן לעניין הזה.
כן, אנחנו מכוונים למעשית מהמעשיות?
לא, יכול להיות שאני אוכל אחר כך להוציא בזה נפקא מינה מעשיות, אבל כרגע אני לא מתעסק בנפקא מינות מעשיות. אני מתעסק בתפיסת המציאות, בהבנת המציאות. בסדר? זה נקרא עיוני. טוב, עכשיו, ביחס למעשי, הרמב״ם מפצל את המעשי ממנו מלאכתי וממנו מחשבתי. אנחנו נתייחס למעשי המלאכתי והמעשי המחשבתי. תכף לפי הסדר. כן. עכשיו, קודם כל בוא נדבר על המושג מעשי. מה זה העניין המעשי? העניין המעשי, הפירוש הוא יכולת של השכל שנוגעת לעשייה של האדם. כן? מה זה עשייה? עשייה זה הנעת הגוף, הגוף של האדם שנע במצב מסוים, נמצא במצב מסוים, שכתוצאה ממנו מתרחשות כל מיני תוצאות. זה נקרא מעשים. נכון? מעשה זה תמיד מצב של הגוף שכתוצאה ממנו מתחשות כל מיני תוצאות. בוא ניתן דוגמה, אני מרים את הכוס, אז עכשיו יש פה מציאות שנקראת מעשה, נכון? זאת אומרת, המעשה יצר תוצאה שהכוס הזאת תורמה. אם אני אקרב אותה לפה שלי, אז הכוס נעה בתנועה מסוימת, נניח לצד, זה דרום, צפונה. הכוס נעה צפונה, כן? אם אני אשתה, אז הייתה פה עוד איזושהי עשייה מסוימת. זה נקרא עשייה. עשייה תמיד זה מצב של גוף האדם שיש כתוצאה ממנו תוצאה מסוימת. זה נקרא עשייה. אז מה בעצם אומר לנו הרמב״ם? שבעשייה האנושית השכל משותף. זאת אומרת, יש יכולות נפשיות שנוגעות לעשייה האנושית. והיכולות האלה הם לא מה שראינו מקודם, הם יכולות נוספות שהן היכולות המחשבתיות של השכל. עכשיו כשהרמב״ם מתייחס ליכולות המעשיות האנושיות שבהן יש שותפות של השכל, כן, למצבים המעשיים של האדם שבהם שותפות של השכל, אז הוא מפצל אותם לשניים. הוא קורא להם מלאכתי ומחשבתי. מלאכתי, אומר הרמב״ם, הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו הנגרות ועבודת האדמה והרפואה והספנות. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמד את עצמנו כל מיני מלאכות. כן, לדוגמה, בוא נתביית על הנגרות. כן, זה אותו דבר, זה כל ארבעת האלה. בוא ניקח את הנגרות. אז בשביל, האדם לא נולד נגר, נכון? כלומר, אם אף שלב בחיים שלו הוא לא יחליט ללמוד את זה, הוא לא ידע להפעיל את גופו, ליצור יצירות כאלה. נכון? לא ידע להפעיל את גופו. עכשיו, כדי להיות נגר, מה אתה צריך ללמוד? כן, אבל מה כלול בלימוד הזה? אז חלק מהלימוד הזה הוא עיוני, נכון? תיאורטי. נכון? חלק מהלימוד הזה הוא תיאורטי. כן.
וכישרון, מה זה בלימוד?
כישרון זה לא קשור הכישרון זה כבר מצב בנפש. אתה שואל טוב, וזה יהיה אחרי שאנחנו נלמד גם את השכלי, אנחנו נשאל את עצמנו, איפה נמצאים הכישרונות המנטליים, כן? נניח שיש לאדם כישרון מוזיקלי, או כישרון נגרות, או כישרון לימודי, אז איפה זה נמצא הכישרונות האלה? אבל זה אחרי שנראה את כל הנפש. אבל קודם כל בוא נתמקד כרגע במה שאנחנו מדברים פה. אז כדוגמה, להיות נגר. אז אני צריך ללמוד שני דברים. אחד זה תיאורטי, זה העיוני. יש גם את העיוני שבנגרות, נכון? זאת אומרת, אני אלך עכשיו לנגר שאני לומד אצלו, אז הוא יגיד לי, תשמע, בוא תראה, קודם כל, תבין שיש פה כל מיני סוגי עצים. אתה רואה את העץ הזה, זה עץ קשה, זה עץ רך. העץ הזה, הוא, אפשר לחתוך אותו בקלות, העץ הזה, קשה לחתוך אותו. יש הרבה דברים תיאורטיים שאני לומד. אני לומד גם על כלי העבודה. הכלי הזה, ככה הוא פועל, והכלי הזה, ככה הוא פועל, וזו התכונה של הכלי הזה. יכול יש מדע תיאורטי שקשור לזה. כן, אני בכלל לקחתי נגרות, שזה מקצוע פרקטי ממש, אבל בואו תראו כמה תיאוריה יש פה. מאיפה התיאוריה הזאת? היא בשכל, זה העיוני שיש פה. אבל אחרי העיוני הזה, ואגב, יכול להיות שגם מישהו שלא רוצה להיות נגר, הוא יודע את הדבר העיוני הזה. כן, כי יש בתור סתם מדע על העולם. כלומר, יש לו ידע על המציאות, איך היא בנויה וכו'. אבל פה יש מטרה בידע הזה, כי המטרה בידע הזה, זה כדי לדעת איך בסופו של דבר לפעול על המציאות הזאת. לפעול על המציאות הזאת. עכשיו, אתה גם לומד בתור נגר, אתה גם לומד איך להניע את הגוף כדי ליצור את התוצאה הזאת, נכון? זאת אומרת, אומר לו הנגר האומן לשוליה של הנגר, לסטודנט שלו, הוא אומר לו, תשמע, אתה רואה את הכלי הזה? הכלי הזה הוא חותך. אז הוא מסביר לו מה זה נקרא שהוא חותך, ואחר כך הוא אומר לו, תשמע, לוקחים אותו ביד החזקה שלך, נניח זה יד ימין, אתה תופס אותו בזווית כזאת וכזאת, אתה מניח אותו על ה... ואז אתה מפעיל כוח, הרבה כוח, קצת כוח, לא משנה כרגע, הוא מסביר לו את כל העניין, כדי ליצור את התוצאה המסוימת. כן, עכשיו, הרמב״ם, עכשיו, אם תחשבו, אפשר להפוך את כל הלימוד הזה לתיאורטי. כי בעצם גם אם הייתי עכשיו פיזיקאי, או לא יודע בדיוק, מישהו שמנסה... להבין איך בני אדם יכולים ליצור תוצאה כזו או אחרת ברמה התיאורטית, אז כן, אני יכול ללמוד את זה כמדע עיוני, אבל בגלל שאנחנו לא ממוקדים פה בשאלה התיאורטית, איך גוף האדם יכול לגרום לעץ להיחתך, אלא אנחנו יותר מתייחסים לשאלה המעשית, זאת אומרת, מה אני צריך לבצע, באיזה אופן אני צריך לבצע, כן? כל מיני עניינים שקשורים לעשייה עצמה, זה מה שמעניין אותו בסופו של דבר. גם כל התיאוריות שלמדנו, כן? הם פה בסופו של דבר באו להפיק תועלת מעשית, לכן הרמב״ם ראה בדבר הזה עוד איזשהו עניין נוסף שקיים בשכל האדם. זאת אומרת, היכולת בשכל להבין איך נכון להפעיל את גוף האדם כדי ליצור תוצאה מסוימת. כן, לכן הוא רואה ביכולת השכלית הזאת כעוד תחום שקשור ליכולת השכל. כלומר, יש את המדע התיאורטי, זה העיוני, ויש את המעשי, זאת אומרת, יכולת השכל להבין באיזה אופן להפעיל את הגוף כדי ליצור תוצאה מסוימת. ובתוך זה תבינו למה כשהוא דיבר על העיוני, הוא קרא לזה הנמצאות שאינן משתנות. הוא התכוון להבחין בין זה לבין מעשים, לבין מעשים של האדם, שהמעשים של האדם זה עניין שמשתנה. כלומר, אני לומד איך לשנות את הגוף שלי, איך לשנות את מצבו, לא לשנות אותו במהות, כן? איך לשנות אותו מבחינת המצב הזמני שלו, כדי ליצור תוצאה מסוימת. וזה יכולת נוספת בשכל, שהיא קשורה לתפיסה הנכונה של הקשר בין מצב גוף האדם לתוצאות שהגוף יכול ליצור במציאות שמחוץ לו, או אפילו בגוף עצמו. טוב, עד כאן.